שלום וברכה. את הדיון שלנו בפרשה, אני רוצה לפתוח בפרשת חטאו של משה במי מריבה, למרות שלא זאת הנקודה המרכזית שעליה אני רוצה לדבר, וגם לא לעסוק בשאלה מה היה בדיוק חטאו של משה, שאלה שנשתברו עליה קולמוסין רבים. אני רוצה בעיקר לעסוק בשאלה מה היה הרקע לחטא. פרק כף בספר במדבר פותח את תיאור האירועים של שנת ה-40 בתלונת בני ישראל. ועם ישראל חוזר על טענות שאנחנו כבר מכירים. ולו גוונו בגווה אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו, ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. בתלונה הזאת לכאורה אין שום דבר חדש. זה שהם מעדיפים למות מיד במקום למות ברעה ובצמאון במדבר, טענה הזאת כבר עלתה מזמן על ידי הדור הראשון. למשל בשמות בפרק ט"ז מסופר שכשבני ישראל הגיעו למדבר סין הם אמרו דברים דומים, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. או בהמשך שם בפרק י"ז ברפידים, ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר למה זה ליטנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. אז כאן באמת הדבר התמוע הוא, מה קרה פתאום כאן למשה ולאהרון? התגובה שלהם כאן חורגת לחלוטין מכל התגובות לתלונות הדומות שנאמרו עד עתה. על התלונות הקודמות משה הגיב תמיד בדברים. לעתים הדברים היו דברי מוסר ותוכחה לעם ישראל, במדבר סין למשל מיד נאמר, ויאמר משה ואהרון על כל בני ישראל, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים וכו'. ולעתים התגובה הייתה בפנייה ישירה לקדוש ברוך הוא בתפילה ובצעקה, כמו למשל ברפידים, ויצעק משה לשם למור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלון. לעומת זאת, במי מריבה, משה ואהרון לא אומרים שום דבר, אלא התגובה היחידה שמתוארת בתורה, היא ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם. התופעה הזאת של נפילה על הפנים היא אופיינית לחומש במדבר, היא מופיעה בכמה תלונות, אבל באופן קיצוני כזה שמשה ואהרון רק נופלים על פניהם, נדחפים כביכול אל פתח אוהל מועד ולא אומרים שום דבר, זה דבר שלא מצאנו בשום מקום פרט לחטא המרגלים. בפעמים אחרות בספר במדבר שאנחנו מוצאים נפילה על הפנים, אז יש גם דיבור. למשל בפרשת קורח קראנו בשבת שעברה שוישמע משה ויפול על פניו, אבל מיד אחר מכן וידבר אל קורח ולכל עדתו לאמור בוקר וידע השם את אשר לו וכולי. או גם בהמשך כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו, אלה לא היה רוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא וכו'. כלומר, נפילה על הפנים מלווה תמיד בדיבור. שתי פעמים בלבד נפילה על הפנים איננה קשורה בדיבור. האחת זה בחטא המרגלים, החטא הגדול ביותר של עם ישראל בכל תקופת המדבר. והשנייה כאן במי מריבה, על יחסית תופעה שנראית לא כל כך חמורה, בסך הכל תלונת בני ישראל על כך, שהם אין להם לחם ומים ומבקשים לחזור מצרים. למה דווקא פה מכל התלונות הדומות שמצאנו לאורך ספר במדבר אנחנו לא מוצאים את אנחנו מוצאים פה את התגובה החריפה הזאת? נראה שהסיבה לתגובה החריפה הזאת של משה ואהרון נובעת מסיבה פשוטה, ו מפני שמדובר פה בדור חדש. קרוב ל-40 שנה חיכו משה ואהרון לרגע הזה שמתחילים שוב לנסוע לארץ ישראל. הדור הראשון, דור יוצא מצרים, דור שכשל. ניתן היה לייחס את הכישלון של הדור הראשון לכך שהם לא היו יכולים להשתחרר מן המנטליות של עבדים שהיא הופנמה בתוכם במשך מאות שנות השיעבוד במצרים. ועכשיו ניתן היה לומר שיבוא דור חדש ויראה את התלאות של הדרך ויעמוד בקומה זקופה מולם ויתכונן לקראת הכניסה המיוחדת לארץ ישראל. והנה לפתע מתברר ששום דבר לא השתנה. גם הדור הזה חזר להיות בדיוק באותו מקום שהיה הדור הקודם. אז מה יצא לנו מ-40 שנים של דריכה במקום במדבר? שוב חזרנו לאותה נקודה בדיוק? התסכול הזה הוא עומד לעניות דעתי בבסיס החטא של משה ואהרון. ולכן גם כך ניתן להבין את הכעס של משה ואהרון אחרי הציווי של השם והדברים הקושים שהם אומרים לבני ישראל, שמעו נא המורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. אז גם אם החטא של משה זה מסיבות אחרות, דומני שעל דרך הפשט באמת לא זה חטאו של משה, המעוניינים, אז כתבתי על זה בשבת בשבתו, לשבת הזאת, אבל גם אם זה לא היה נקודה מרכזית בחטא, אין ספק שהכעס הוא הגורם לחטא. והכעס הזה שנזכר גם בתהילים כופוו, ויקציפו על מי מריבה וירא למשה בעבורם, כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו. כלומר, גם אם לא זה הייתה הסיבה המרכזית של החטא, אבל היא הייתה גורם לחטא, זה לא, אולי החטא לא היה בדיבור הקשה, אבל הכעס וימרו, כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו, הכעס הזה נובע, לאור מה שאמרנו, מהאכזבה הקשה של משה ואהרון מהדור החדש. האם באמת מתברר למפרע שנולד דור בדיוק כמו הדור הקודם, וכל העסק לא עזר שום דבר? בשלב הראשון אכן נראה שכך. ומבחינת משה ואהרון ישנו אתגר גדול לאחר החטא, איך לנהוג בדור החדש הזה כדי שלא יגיע לאותו מקום בדיוק שאליו הגיע הדור הקודם. ואז אנחנו מוצאים, לאחר שהסתיימה פרשת מי מריבה, סיטואציה שגם היא הייתה מוכרת מהדור הקודם. ויסעו מאור ההר, פרק א', דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. הדרך ארוכה, אין להם אוכל, ושוב אותה תלונה. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים לבות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. כאן אנחנו נתקלים בתופעה חדשה. משה ואהרון בכלל לא מגיבים. ובמקום זה מגיעה מיד תגובת הקדוש ברוך הוא. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. ובכך לא הסתיימה החריגות של הפרשה הזאת. לאחר המכה הקשה, אז בני ישראל פונים אל משה, ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו והשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. משה מתפלל, ובני ישראל באמת נושעו מהצרה של הנחשים, בעזרת נחש הנחושת שעושה משה. אבל צריך לשים לב לעובדה, שזאת הפעם הראשונה שבני ישראל הכירו בחטאם, והודו ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. זה דבר חדש שעד היום לא שמענו אותו בכלל. מה הסיבה שדווקא כאן בני ישראל חזרו בתשובה? נראה שבאמת פרשת הנחשים מסמלת את השינוי של דרך ההנהגה של עם ישראל. עד עכשיו, לאורך כל הדרך, משה ואהרון הגיבו בדברי מוסר, והתברר שזה לא מספיק, ועל תלונה יש להגיב במלוא החריפות, בעונש. והצעד הזה, שבסך הכל קרה רק פעם אחת בפרשת המתעוננים, גם שם הייתה תגובה מיידית, ותבער אש השם בם ותוכל בקצה המחנה, שם משה צעק אל השם והתפלל, אבל בכל אופן לא הייתה שם מכה גדולה, ותבער בהם אש השם ותאכל בקצה המחנה, ובוודאי שלא הייתה בעת חרטה והכרה בחטא. אבל כאן שהעונש היה חמור ביותר, וימות עם רב מישראל, אז בן גזה שקיבלו בני ישראל כאן, אחת ולתמיד באמת שינה את ההתייחסות שלהם. ואז באמת הצעד החריף והחסר התקדים של מכה שממיתה עם רב מישראל, נביאה את עם ישראל לשינוי ולעבודת ישראל, עבודת השם מהיראה, שבסופו של דבר מביאה גם לאמונה. במפתיע או שלא במפתיע, הסיפור הזה הוא האחרון. ומכאן ואילך לא התלוננו יותר בני ישראל, ותלונת הנחשים הייתה התלונה האחרונה. אני חושב שהעובדה שדווקא הנחשים, שהיו הפעם הראשונה שהייתה מכה גדולה בישראל בעקבות תלונה, והפעם האחרונה שבני ישראל התלוננו, העובדה הזאת קשורה באופן ישיר לעובדה שמדובר דווקא בנחשים. הנחש נועד מתחילת הסיפור של יציאת מצרים להביא את עם ישראל לאמונה מתוך יראה. כשמשה פנה לקדוש ברוך הוא במעמד הסנה והביע את החשש שלו שבני ישראל לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם, אז הקדוש ברוך הוא הציע למשה להשתמש בנחש כדי להביא את העם לאמונה. שלח ידך ואחוז בזנבו, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה? למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוקי אבותם וכו'. ובאמת זה מה שקרה. ויעשה אותות לעיני העם, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. תפקידו של הנחש הוא דווקא בדרך האמתנית שיש בו, להביא לידי אמונה מתוך יראה. וזה בעצם המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי נחש הנחושת, שהוא נמצא באופן קבוע, והוא משמש תזכורת יומיומית לשוט שמרחף על פני בני ישראל, וממילא את יסוד מה שמביא לידי יראה. וכבר אמרו כמובן חז"ל את הדברים המפורסמים במשנה על וכי נחש ממית או נחש מחיה, וכמובן שנחש מביא את העם לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים, ודווקא מתוך התזכורת היומיומית לעונש שעלול לחלות את עם ישראל. זאת כמובן לא המציאות אידיאלית, שאמונה של עם ישראל תהיה מבוססת על פחד מנחשים, אבל לפעמים במצבים כאלה, כשמתברר שאוטוטוט אנחנו הולכים לחזור על כישלון נוסף, אז נדרשים צעדים דרסטיים על מנת לשנות את התמונה מעיר יסודה. ולכן אני חושב שפרשת הנחשים היא קו פרשת המים שממנו ואילך מסתמן השינוי הגדול והתפנית וההבדל שבין הדור השני לבין הדור הראשון, והדברים האלה באים מדי ביטוי בהמשך הפרשה. נתחיל קודם כל עם פרשת הבאר. מיד לאחר פרשת הנחשים מתוארים המסעות של בני ישראל שמובילים עד לשירת הבאר. וכאן אנחנו יכולים לראות לראשונה שינוי חיובי במה שקורה בדור החדש לעומת הדור הישן. הדור של יוצאי מצרים הגיעו לשיא האמונה שלהם, לנקודת השיא באמונה, לאחר קריאת ים סוף, שם נאמר, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כתוצאה ישירה מהמדרגה הגבוהה שבה הם היו לאחר קריאת ים סוף, לאחר האמונה שהם האמינו בהשם, אז פותחים משה והעם בשירת הים, אבל שם נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. גם אצלנו, בהמשך הפרשה, לאחר חציית נחל ארנון, מופיעה שירה. אבל כאן ההבדל. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר אנולה. אז הלשון היא לשון דומה. אז ישיר ואת השירה הזאת. ואין ספק שהתורה רומזת כאן לזיקה שבין שתי השירות. אבל העובדה שבשירה השנייה עם ישראל שר לבד בלי שזה משה ובני ישראל, היא כשלעצמה מלמדת על עלייה במדרגתם של בני ישראל. וגם ההבדל הזה בא לידי ביטוי בתוכן של שתי השירות. שירת הים היא שירה שכל כולה מדברת על מה שהקדוש ברוך הוא עשה כשעם ישראל היה פסיבי לחלוטין. כל הקדוש ברוך הוא נלחם בימינך השם תרעץ אויב, ימינך השם נדרי בכוח, והקדוש ברוך הוא גאו גאה סוס ברוחמו רמה וים וכולי וכולי. שירת הבאר כבר מדברת על שיתוף מסוים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מצד אחד הבאר ניתנה להם על ידי הקדוש ברוך הוא, היא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. אבל מצד שני נאמר בשירה, באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם. כאן בעצם בא לידי ביטוי הרעיון שעם ישראל אמור להפסיק להיות פסיבי כפי שהוא היה בקריאת ים סוף, שבה הוא לא עשה שום דבר, אלא אמור להיות שותף למהלכים, והשותפות הזאת במהלכים היא חלק בלתי נפרד מההתקדמות שלו לקראת האמונה בקדוש ברוך הוא ולקראת ארץ ישראל. ולכן ההבדל בין ההתנהגות של בני ישראל לפני פרשת הנחשים ולאחריה, ההבדל הזה בולט גם בהמשך. לאחר חטא מריבה, שהתברר שהעם עדיין לא הגיע למדרגה הראויה, אז משה ממשיך לפעול כמנהיג בודד. נחזור רגע אחורה, ובפרק כף, שם קראנו, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וזה דברים שעושה משה. לעומת זאת, לאחר פרשת הנחשים, כשהעם כבר חזר בתשובה והתחיל דרך חדשה של מעורבות בתהליכים שקורים אל עם ישראל, אז גם פה הוא כבר לא נזקק לפעילות המיוחדת של משה, בדיוק כמו שהשירה הוא שר בלי משה, ועם ישראל מסוגל לפעול בכוחות עצמו. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אעברה בארצך לא ניטה בשדה ובחרב. אז המשך הסיפור הוא שונה לגמרי בשני הסיפורים. הסיפור הראשון בגבול אדום, לאחר שניסיונות השכנוע נכשלו, אז יצא אדום לקראת ישראל, ובני ישראל נאלצו לתת מן הדרך. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. לעומת זאת, לאחר הסירוב של סיחון, יצאו ישראל לקראתו למלחמה, והיקו אותו, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יהצה וילחם בישראל, ויקהו ישראל לפי חרב. וזאת השאלה שאנחנו גם רוצים לשאול. מה הסיבה להבדל הזה? מדוע כשאדום יצא לקראת ישראל, אז ישראל עבר מעליו ולא נכנס לתוכו? ואילו כשסיחון יצא במלחמה לקראת ישראל ומסרב לתת לישראל לעבור בתוך ארצו, אז ישראל יוצאים במלחמה ומקים אותו לפי חרב. מדוע את אדום לא, נגד אדום לא נלחמו בני ישראל, ואילו נגד סיחון הם כן נלחמו? אז לכאורה התשובה מפורשת במקום אחר, כפי שמציין הרמב"ן בפרשת דברים, בעיצומו של הנאום ההיסטורי של משה. אז הוא מספר להם בפרק ב' מה קרה בתיאור שקרה אצלנו בפרשה, ואת העם צו למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו והיושבים בסעיר, אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר, אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם. לעומת זאת, במלחמה נגד סיחון, מראש אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ראה אכילותי תת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. אז בספר הדברים אנחנו מקבלים תשובה ברורה לשאלה. באדום עם ישראל לא נלחם נגדו, מפני שהקדוש ברוך הוא מראש הזהיר את ישראל, אל תתגרו בם, ולכן כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר, ולכן תעברו מסביב. לעומת זאת, סיחון, הקדוש ברוך הוא מראש אמר, אחל רש לרשת את ארצו. אבל, כל זה טוב בספר דברים. בפרשה שלנו, אין רמז לכך שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ביחס לאדום, או אמר משהו אחר ביחס לסיחון. ולכן נראה שאת הפרשה שלנו יש לבאר באופן אחר, ורק בספר דברים מתגלה למפרע שבעצם היה גם ציווי. לאור הפרשה שלנו שלא מזכירה שביחס לסיחון היה ציווי וביחס לאדום לא היה ציווי, צריכה להיות כאן סיבה אחרת, מדוע מול אדום הם לא נלחמו ומול סיחון הם כן נלחמו. לכן נראה לנו שבאמת ספר במדבר מציג זווית ראייה שונה לחלוטין להבדל שבין שני הסיפורים. ההבדל לא קשור לאומות שנגדם ישראל נלחם. ספר דברים מציג את ההבדל בין האומות. מצד האומות השונות שעם ישראל נלחם נגדם, אז באמת מבחינת ספר דברים היה ראוי להילחם רק נגד סיחון ולא נגד אדום. אבל בפרשה שלנו, ההבדל בין שני האימותים נובע מצד עם ישראל ומצד המעמד הרוחני שלו. לאחר חטא מי מריבה, כשהתברר שעם ישראל לא הגיע למדרגה הראויה, אז הוא לא יכול לצאת למלחמה נגד בני אדום. מהבחינה הזאת, המצב של עם ישראל אחרי חטא מי מריבה, ואני מדבר כרגע על חטא של ישראל במי מריבה, מקביל פחות או יותר למקום האחר שבו משה ואהרון הגיבו בצורה שהם הגיבו, נפלו על פניהם בלי לומר מילה, בחטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים הדגישו משה ואהרון לבני ישראל, אל תעלו כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. ולכן התגובה שהייתה כאשר ראו ישראל את אדום יוצא לקראתם וחרב, הייתה לתת מעליו, לנטות מעליו, מפני שעם ישראל ידע שאין הוא בדרגה הרוחנית המספיקה כדי להילחם נגד סיחון. לעומת זאת, נגד אדום. לעומת זאת, כשעם ישראל מתכונן למערכה לקראת סיחון, זה אחרי שתי הפרשות, אחרי, אולי אפילו הייתי אומר, שלוש הפרשות. הפרשה הראשונה של הנחשים, הפרשה השנייה של שירת הבאר, ולאחר העובדה שעם ישראל בעצמו ובכוחו פנה אל סיחון ברצון של עם ישראל מתוכו לצאת אל ולשלוח לו שליחים ובלי להיעזר במשה, לעשות את זה לבדם. לאור זאת ניתן אולי גם להציע הסבר אחר בין שתי הפרשות. בפרשת, הבדל אחר בין שתי הפרשות. בפרשת דברים אנחנו בכלל לא מוצאים את הסירוב של אדום להצעה של עם ישראל. אדרבה, בספר דברים נוצר רושם שבני ישראל באמת יכלו לקנות אוכל ומים מבני אדום, בניגוד למה שנאמר במפורש בפרשה שלנו. וכך גם נראה מהאיסור לתאב אדומי שנזכר בדברים, בזיקה לאיסור שלא יבוא בדברים פרק אף ג', בזיקה לאיסור שלא יבוא עמוני ומואבי בקל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. אם עמוני ומואבי לא קידמו, אז משמע שאדומים שמוזכרים שם קודם כן קידמו. אז באמת נראה שספר דברים ביקש בעיקר להדגיש את המחויבות כלפי אדום, ולכן הוא לא פרש את גנותם, אלא רק את העובדה שיש להם זכות בארץ מזכות אבי אביהם, ולכן לא נלחמים נגדם. ספר במדבר שביקש להדגיש את עליבותם של בני ישראל לאחר חטא מי מריבה, באמת הזכיר את העניין הזה, ומראה שגם כשהם נתקלו בסירוב הלא מוסרי הזה של אדום לבקשה שלהם, לא היה להם את היכולת הרוחנית להילחם נגד בני עמון. ויש להוסיף על כל הדברים שאמרנו עוד פרט אחד שמשלים את התמונה בשינוי שחל אצל בני ישראל ובפרשה הזאת, וזה אולי השינוי שעוד קדם לפרשת הנחשים, שגם ממנו אי אפשר להתעלם. בתחילת פרק א' נאמר, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. גם פה אנחנו מוצאים, וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. והנה שוב, עם ישראל נתקל במצוקה, בא הכנעני, שווה ממנו שבי, אבל עם ישראל כעם, ושוב בלי עזרתו של משה, נודר נדר להשם ואומר, החרמתי את עריהם, ובאמת וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם ויקרא שם מקום חורמה. כלומר, בסך הכל יש בפרק כ"א בספר במדבר שורה של תיקונים שעם ישראל מתקן לאחר חטא מי מריבה. הנדר במלחמה נגד הכנעני, התשובה לאחר פרשת הנחשים, שירת הבאר וההתנהגות ביחס לסיחון, העובדה שעם ישראל שולח מלאכים לבד בלי משה ויוצא להילחם נגד סיחון בלא בעיות, כל הדברים האלה בעצם אומרים שאכן הדור השני השתנה. ולאחר הניצחון על סיחון כבר סלולה הדרך להבטחה של עזרת השם במלחמה נגד אויבים אחרים. וזה מה שאומר השם למשה בסוף הפרשה לפני המלחמה עם אוג מלך הבשן. בפסוק למד ג' ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא אוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר השם אל משה אל תראה אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ובאמת ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי ישאיר לו שריד וירשו את ארצו. ניתן אם כן לסכם את המשמעות החשובה של האירועים בפרשה שלנו. בתחילת הדרך של הדור השני היה נראה שהוא לא יותר טוב מהדור הקודם. התחושה הזאת הביאה לנפילה של משה במי מריבה. בהמשך, לאורך הדרך ובמיוחד לאחר מכת הנחשים ונחש הנחושת, התברר שדווקא דרך יראת העונש הצליח הדור החדש להתמודד עם הבעיות שלו, להגיע לאהבה שמתבטאת כבר בשירת הבאר, ולאחר מכן לאמונה בהשם שהביאה לניצחונות הגדולים על סיחון ואוג. כעת הדרך לארץ ישראל נראית סלולה ופתוחה הרבה יותר. נעיר רק לסיום שהעלייה, השיפור וההתקדמות של בני ישראל לא מונעים ירידות, ויש ירידות בעלייה. ואם ראינו מקודם שהנדר לכנעני עוד היה לפני פרשת הנחשים, שהייתה קודם כל נפילה של עם ישראל, הרי שגם בהמשך, אחרי שהפרק הזה, פרק א', מציג את השיפור הגדול שחל אצל עם ישראל, אנחנו חוזרים ונופלים אחר כך בפרשת פנחס, בסוף פרשת בלק, בתיאור של מה שקרה עם בנות מדיין, בנות מואב שזנו אל עם ישראל והמדיינית. יש עוד נפילות, יש עוד דברים לתקן, עם ישראל בוודאי לא במצב מושלם. אבל בכל אופן, הדור השני נראה טוב יותר מקודמו, ולכן הדור השני ראוי יותר לרשת את הארץ אחרי 40 שנים במדבר, בכל אופן משהו זז. שבת שלום.